עכשיו בדיגיטל של 103 FM היינו שם עם איתן כבל וברק סרי.
איתן כבל.
שלום, שלום.
אנחנו הולכים לדבר היום על מפלגת יש עתיד. מפלגה שנולדה וצמחה בדמותו ובצלמו של איש אחד, של יאיר לפיד. מפלגה בלי פריימריס, שאחד בשם לפיד מחליט מי יהיה ברשימה, איך המפלגה הזאת תיראה, מה יהיו קווי היסוד שלה, מה תהיה תפיסת העולם שלה. וזה הולך, וזה מצליח. אנחנו נמצאים לפני הבחירות, המפלגה הזאת יכולה לסיים כתף אל כתף עם הליכוד, יכולה גם לסיים, אתה יודע מה, בנסיבות כאלה ואחרות, יכולה עוד לעבור את הליכוד, וזה פעם ראשונה בשנים האחרונות שראש ממשלה, במקרה הזה לפיד, מגיע למערכת בחירות, וזה לא נתניהו, ויש לזה משמעות גדולה מאוד, גם מבחינת הגידול. אנחנו נדבר על המפלגה המאוד מאוד מעניינת הזאת, איך היא צמחה, איך היא גדלה, איך היא הגיעה באמת להיות המפלגה הגדולה ביותר בגוש המרכז שמאל, ולהגיע באמת למספרים שהרבה שנים מפלגה במרכז שמאל לא הגיעה.
אז בוא אני אומר לך את הדבר הבא, תראה, האמת היא, אם אני לרגע עושה קפיצה, מה שקרה בגוש מרכז שמאל ולא מתקיים בגוש הימין, הקמתה של יש עתיד במידה רבה, היא לא זו שריסקה את העבודה, אבל היא הפכה להיות הבית לפליטי העבודה. זאת אומרת, אם חשבנו למשל בהקמת קדימה בזמנו, או לאחר מכן עם בנט המפלגה שלו, שחשבתי שאולי זאת תהיה המפלגה שתרסק את הליכוד ותהיה קולט נתזים למצביעי הליכוד, זה לא קרה. בגוש מרכז שמאל יש עתיד שהתחילה כמפלגה, בעצם היא ההמשך בשם שונה של שינוי. זאת אומרת, האבא המוליד זה בעצם תומי אלה לפיד, שהבן שלו ממשיך דרכו, רק מה? בכלים אחרים, אם נגיד את זה, בכלים החדשים של היום, לא בכלים הישנים של האב, כי אם נכנסים פנימה, יש עתידי כמעט לגמרי אידיאולוגית ממשיכת הדרך של שינוי של האבא שלו.
בואו נלך לרגע ההתחלה, ואנחנו צריכים לזכור ולא לעשות כאן הנחות ללפיד. לפיד למעשה התחיל את הקמפיין שלו, בעודו יושב
בערוץ 2, כיסת המראיין
המגיש של התוכנית אז, סוג של מדורת שבט, ומשם הוא התחיל בעודו על הכיסא, ומשם
הוא קיבל את הבולטות,
נכון,
הציבורית.
עכשיו תראה, צריכים לדבר על עוד חור שחור שהיום מתגלה בעבר של לפיד, שהוא כבר מתחיל לעלות מבוכות, בטח נוכח
שאלת הגיוס,
שאלת השירות שלו,
שירות מצד. שלו, סליחה.
ראינו
את רעייתו.
את רעייתו, לי לפיד מתראיינת לערוץ 13, וכמעט נמלטת מהמצלמה כשנשאלה על העבר הצבאי שלו. הוא לא נותן גרסה לגבי השירות הצבאי שלו. יש כאן קטע מאוד מאוד בעייתי, אבל אתה יודע מה? להערכתי זה לא מעניין,
זה לא מעניין
את הציבור שלו, לגמרי. זה לא מעניין את הבוחרים שלו, הם רואים בו מי שיכול לעשות את נתניהו. ובוא נחזור לרגע התחלה. כאמור, לפיד יושב על קורסת המגיש, הקורסה היוקרתית של מגיש אולפן שישי. נמצא איתו אייל ברקוביץ' באולפן. בוא נשמע איך העסק התחיל.
שמעתי שאתה הולך לרשות הממשלה.
אוי, נו, באמת.
אז קדימה.
בחייך.
זה קמפיין.
אתה יודע, הפעם האחרונה שהשיקו כוסות יין פה, זה שהיה לדעתי באיזה ראש השנה לך.
שתהיה ראש ממשלה עוד ארבע שנים.
אני לא יכול לשתות בשידור בטלוויזיה.
הנה, אייל ברקוביץ', בדרך כלל אין לו מחסומים, אומר לו את מה שכבר כולם מדברים, כי באמת זה היה דבר שהיה באוויר, השמועות על הקמת המפלגה, כשלפיד יושב על כורסת המגיש כבר היו באוויר, ברקוביץ' אומר לו את זה, ובאמת, לא אחרי הרבה זמן, לפיד מודיע על פרישה מאולפן שישי, ומודיע על הקמת מפלגת יש עתיד.
אבל אני אומר לך, בשונה, תשמע, ההקמה של יש עתיד והאופן שבו יאיר יחד עם הצוות המסייע שלו, ויש לו צוות מסייע עד היום.
בוא נזכיר את השמות, הלל קוברינסקי, נכון, שהוא המולד בהם, חבורה שהולכת איתו, חלק מהם אגב, היו איתו באולפן שישי.
נכון.
ומלווים אותו עד היום, ואגב, עוד מילה, צוות... זו דוגמה כמה צוות לויאלי, דיסקרטי, מקצועי, הוא דרמטי בעבודה
תמיד,
של פוליטיקאי.
תמיד היית חלק מצוות, תמיד אמרתי יחד עם זאת, שצוות טוב הוא, אני לא אגזים אם אני אומר 70% מעבודתו של האיש שעומד בראש אותה מערכת. וזה בא לידי ביטוי לגבי יאיר, כי הוא הצליח להקים לעצמו, ואולי זה סוד ההצלחה המרכזי הגדול שלו, כי אני בטוח שאילולי הצוות המסייע שלו, הוא לא היה מצליח להגיע ליעדים אותם הוא השיג, וכאן מצאנו שילוב של שני אלמנטים, שהוא חלומו של כל פוליטיקאי. היה את זה אולי רק לאריאל שרון עם צוות החווה. אנשים שיש להם גם יכולות ניהוליות ברמה גבוהה מאוד, וגם אנשים עם יכולת חשיבה יוצאת
לא
דופן.
לא הזכרת הדבר הכי חשוב לטעמי?
נאמנות.
זה על הלב. למצוא אנשים סביבך שיהיו גם מוכשרים, גם אנשי מקצוע, אבל גם נאמנים. בלי אג'נדות אישיות,
נדיר.
בלי אספירציות נדיר. להתקדם, להגיע לעמדות, זה דבר נדיר. נדיר. ולפיד יש לו תכונה אחת, יש לו אינטליגנציה רגשית. הוא יודע לקבץ סביבו אנשים, אנשים הולכים אחריו בנאמנות אין קץ, הוא הצליח לבנות סביבו צוות מצוין, שכאמור חלק מהם הולכים איתו עוד מהימים שהוא היה
הדרך,
מגיש
כן.
באולפן שישי, הם הולכים איתו שנים, באמת, זו תכונה גדולה, מכיוון שאתה יודע, חלק מהאנשים האלה, על זה נאמר, מזיזים את עצמם כן. הצידה, את הרצונות שלהם, את השאיפות שלהם, את השאיפות, וכל אחד מאיתנו,
ויש כאן אלמנט נוסף.
לטובת ההצלחה של המנהיג, וזה ערובה להצלחה
גדולה. ויש כאן נקודה נוספת שלא הייתה קיימת עד לאותו זמן. כמעט כל המפלגות המשמעותיות, בוודאי העבודה והליכוד, הן מפלגות עם שורשים עמוקים ופריסה ארצית רחבה מאוד. כמעט כל המפלגות שהוקמו אד הוק, לאותו זמן, אוקיי? למעט שס והאגודה שיש להם את הקהל, יצרו את הקהל שלהם. כמה מפלגה, מקים אותה אדם אחד, תזכור, זה לא, זה אפילו לא שס, שהאלמנט הדתי, המסורתי, הוא האלמנט המחבר. כמה דת חילונית, אני רוצה להזכיר, דת ממש. חילונית לגמרי, והוא מצליח לבנות מפלגה.
נכון.
זאת אומרת, אולי כוחו הגדול ביותר היום של יאיר לפיד, שגם אם הוא יישא הבוקר לפני יום שלישי לחוץ לארץ, את העשרה מנדטים, 12 מנדטים הוא יקבל גם
בנה,
אם...
בנה מנגנון אנשים, אתה רואה את זה
יוצא
היום?
יוצא מן הכלל.
היום, אנחנו עושים כולנו ברחובות, בכבישי הארץ, אנחנו רואים את השילוט, יש נוכחות עצומה, חלק מהאנשים עובדים בהתנדבות, באמונה אין קץ, ואחרי שהוא ככה ניסה לנפנף את אייל ברקוביץ' שהייתי אחבו אתה הולך להיות ראש ממשלה כי באמת השמועות באמת היו בכל מקום זמן קצר לאחר מזה
הוא מכריז
כן, יאיר לפיד מכריז על הצטרפות רשמית לפוליטיקה בואו נשמע
עד עכשיו הוא היה שאלה היפותטית בסקרים מהערב הוא פוליטיקאי יאיר לפיד עיתונאי גם כאן בחדשות ערוץ 2 שם היום סוף לשמועות ומצטרף לחיים הפוליטיים ההחלטה הזאת משנה את תמונת המצב
נוהגים להגיד בהמון מפץ, עשו רעידת אדמה, זה בהחלט מפץ בפוליטיקה הישראלית. אני רוצה גם להזכיר מתי הוא נכנס. הוא נכנס לפני בחירות 2013. נתניהו חושש מחלשות, קורא לליברמן, היום סנו נפשו, אתה יודע, זה כמעט אפילו מצחיק לספר, שפעם הם היו שותפים, ומקים את מפלגת הליכוד ביתנו, איחוד בין הליכוד לישראל ביתנו,
שיתרסק צריך
היום, כמו היום, הסקרים הראשונים נותנים 42, 44, זה ככה נראית מפלגה שהולכת לשחוט, ומאז, מאותם סקרים, מפלגת הליכוד ביתנו, של כאמור, נתניהו וליברמן הולכת ונחלשת, הולכת ונחלשת,
דרך אגב, זה היה
עד שמגיעה ל-31, ולדעתי, אם הבחירות מתקיימות שבוע אחרי, הם היו גומרים בקידומת 2. וקורה תהליך הפוך לחלוטין אצל יאיר לפיד. יאיר לפיד מתחיל עם כמה מנדטים בודדים, כאמור, מפלגה חדשה, אף אחד בכלל לא דרך לאכול אותו, אותו מגיש, מפורסם, ידוע, הוא כבר היה איש ידוע בישראל, גם כמגיש, גם סופר, גם עיתונאי, אבל הוא מתחיל ומתחילה אצלו התחזקות איטית לאט לאט. בעסקרים אני עוד זוכר, נתנו לו סביב 11 מנדטים כמה ימים לפני, ובאותו סחף שתמיד קורה לכיוון איזה מפלגה, הסחף הפעם קרה לטובתו,
אבל,
הוא קפץ
מ-11
ל-19 מנדטים.
ברק, ואני כאן רוצה לעצור אותך בעניין הזה. קודם כל אני רוצה להזכיר שהוגה הרעיון לאיחוד היה פינקלשטיין, בזמנו שהיה הקמפיינר שלהם,
כן,
שסבר שאיחוד נכון, ביניהם
הוא
יגיע ל-41,
נכשל
כישלון טוטלי עם סימון 31, אבל הסיפור היה כאן בדיוק הנקודה שהתחלתי לומר לך אותה בשיחתנו. יש עתיד הפכה להיות קולט הנתזים של העבודה. זה לא שפתאום הגיעו מיליון סינים תומכי יש עתיד והצביעו עבורו, ממש לא. זאת אומרת, אתה רואה את הכלים השלובים, ממש כמו כלים שלובים זרימה, ממפלגת העבודה, מעבר ליש עתיד.
בוא אני אגיד לך איפה זה תרם.
ממש כך.
אני מדבר על הבחירות הראשונות.
תן לי רק עוד מילה. וזו הייתה הפעם הראשונה שבה, זאת אומרת, היה כבר תהליך לפני כן, שהתחיל עם קדימה, צריך לזכור את זה, שיש מעבר ממפלגת העבודה לקדימה, כאן חלק מאלה שהצביעו קדימה עוברים ליש עתיד, וזו הייתה פעם ראשונה, ולאחר מכן הייתה עוד פעם אחת, וזהו, נגמר.
אבל אני אגיד לך איפה הנקודה החשובה. מי שעומדת ברשות העבודה ב-2003 של יחימוביץ' הסוציאליסטית.
אנטיתזה מוחלטת.
מפחידה את אותם מצביעים מסורתיים של מפלגת העבודה, את אותם בורגנים מתל אביב ומרעננה ומרמת השרון ומהרצליה ומכפר סבא שזה, וגבעתיים כמובן, שזה הקהל המסורתי של מפלגת העבודה. היא מפחידה אותם עם כל התוכניות שלה לגבי כלכלה.
והם נוטשים בהמונים.
והם נוטשים והולכים לטובת מישהו שהרבה יותר מייצג אותם, בעיקר
דומה
בכל
להם.
מה שקשור. לא, אבל בעיקר בכל מה שקשור לתפיסות הכלכליות שלהם, שהם הרבה יותר לכיוון הקפיטליזם, הם עוזבים את הסוציאליסטית.
נכון, והוא גם לא
שמקבלת אז
15 מנדטים.
הוא מקבל 19 מנדטים, עובר אותה ככה בסיבוב בבחירות הראשונות, מאז הם נשארו אצלו, כי הוא הרבה יותר מייצג אותם, וכמו שאתה אומר, ממשיכים המנדטים, מפלגת העבודה, שהיא הייתה המפלגה הגדולה של אותו קהל, מרכז, שמאל, בורגנים, הם עוזבים אותם בהמוניהם, את מפלגת העבודה, ומגיעים
להיחלשות.
אנחנו רואים את זה לפני הבחירות האלה, בסיאו, מפלגת העבודה מקרתה עד סביב אחוז החסימה, יש
כן,
עתיד
פה,
נוסקת.
אבל פה זה כבר, האירועים של הימים האלה הם אירועים, למרות החשיבות העצומה והשפעתם על מערכת הבחירות הנוכחית, אבל כשאתה חוזר לאחור אל אותם ימים של ימי יש עתיד, שמגיעה ל-18-19 מנדטים אל מול העבודה, זאת אומרת כל אלה שביקשו לעצום עיניים, להתחמק מהסיטואציה הזו, והיה רגע מכונן אחד שהיה אפשר להחזיר את העבודה לימי גדולתה, זה דווקא עם ציפי לבני, שהייתה אמנם קוניוקטורה פוליטית, אבל קולות שחנו אצל יאיר לפיד, קולות העבודה, חזרו הביתה, בחירות לאחר מכן שהם חזרו כבר יש עתיד, בדרך כלל, היסטורית, כשאדם מצביע פעמיים רצוף, או פעם כן, ולאחר מכן שוב למפלגה שהיא לא מפלגת, המפלגה שהוא רגיל אליה, זהו. הוא עושה את המעבר באופן סופי. וזה מה שקרה. זאת אומרת, יאיר לפיד במידה רבה, זאת אומרת, אתה מסתכל עליו, הוא, אני כופר בזה ברמה האידיאולוגית שלי, אבל הוא הפך להיות העבודה של פעם.
2013, עם 19 מנדטים, אני זוכר את התוצאה, זו הייתה תוצאה מדהימה, הוא הפך להיות השם הכי חם בפוליטיקה הישראלית, אל מול הדשדוש של נתניהו וליברמן, עם 31 מנדטים, התרסקות אמיתית, בטח נוכח הציפיות, בטח נוכח גודלן של שתי המפלגות האלה, לפני האיחוד של פינקלשטיין, אני זוכר את יאיר לפיד, לדעתי, די קרק, בהלם, יושב שלושה-ארבעה ימים בחוץ, סובעים כל כלי התקשורת לשמוע את מוצא פיו של המנצח הגדול בבחירות האלה. כבר אז דובר שהוא הולך להיות שר האוצר, הוא יושב, לא מדבר, לא אומר כלום, מסתגר בבית, ואז לטעמי הוא עושה את אחד הטעויות הראשונות שלו. אחת הטעויות הראשונות שלו, לדעתי בן שני מצליח להיכנס אליו הביתה, בן שני מהתוכנית עובדה, נכנס אליו הביתה ושואל אותו, בואו נשמע במה שהתברר לימים, כי אחת התשובות הכי זכוכות, מתנסעות ולא טובות, אגב גם הוא הצטער עליהם, בואו נשמע.
כמה ימים קודם לכן הפתעת אותי, כשהסכמת מול המצלמה להודות, שהתוכנית ארוכת הטווח שלך מדברת על ראשות הממשלה.
כן, לא יודע למה זה הפתיע אותך. זה לא היה, זה סוד.
זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי שאתה מוכר לנו להגיד את זה מול מצלמה. לא הפתיע אותי, כי ידעתי שזה הדיבור ביש עתיד. היום,
כן.
אתה מתמודד בבחירות הבאות לראשות הממשלה?
אני מניח שכן.
אתה תנצח את הבחירות הבאות?
אני מניח שכן.
הבין את המרחב האמיתי של הפוליטיקה הישראלית, והוא לא הבין שהוא צריך קואליציה. זאת אומרת, הוא פינטז על קואליציה חדשה, בוודאי עם בנט לאחר מכן במערכת בחירות שאחרי, והוא לא הבין שאם אין לך כאן עוגן משמעותי מהצד השני, מאלה שלא מצביעים לך קלאסים, כמו שהיה לעבודה לפני 77 עם המפלגות הדתיות, ונתניהו, שדרך אגב, גם הוא הבין את זה בשלב מסוים, בסיבוב השני של הבחירות שלו, ולקח את המפלגות החרדיות, ואני אומר זאת עכשיו כפרשן בצורה מאוד ברורה, ובעצם ראינו את זה גם במערכת הבחירות האחרונה, והיום הוא ראש ממשלה בממשלת מעבר בגלל הקוניוקטורה עם בנט, אבל כשאתה מסתכל פנימה, אין על אמת שום סיכוי לצערי מגוש מרכז שמאל להיות ראש ממשלה גם בימים אלה, אלא באחת משתי אפשרויות, או שלוש, או ערבים נותנים לך גיבוי, וגם זה לא מספיק, כי אתה צריך מפלגות מהימין, או שאתה צריך את החרדים, ולכן חלה גם אצלו התמתנות מאוד מאוד משמעותית, והוא ניסה להחזיר, אבל זה כבר מזכיר לי יותר את פרס, מאשר יחסים אמיתיים.
ובוא נעבור בנגיעה, אתה יודע, מהעולם הפוליטי לעולם המעשה, תפקיד ראשון שלו, מגיש בטלוויזיה, בלי תעודת בגרות, בלי תואר ראשון, בלי שירות משמעותי בצהל, בלי
אמירה,
ניסיון עסקי.
עם אמירה דרמטית, שברעיון שהוא נדמה לי זה עם נתניהו, שהוא אומר אני לא מבין בכלכלה.
אמירה שרדפה אותו עד,
ורודפת אותו עד ימים לאלה.
נכנס לתפקיד שר האוצר
נשמע,
של מדינת ישראל.
אולי נשמע את האמירה שרודפת אותו עד היום, אני לא מבין בכלכלה.
אני רוצה להתרחס את
הגוש.
זהו, זהו. יש לי שתי הסתייגויות. אחת, זה שהזמן שלנו בעצם כמעט נגמר. דבר שני, זה שאני לא מבין כלום בכלכלה, אז אתה צריך לתת לי תשובה קצרה, ושיבין אותה מישהו שלא מבין כלום בכלכלה.
זה שהזמן.
יאיר לפיד נכנס לתפקיד שבאמת, אתה יודע, זה אחד התפקידים, ושנינו מכירים את העסק הזה, זה אחד מהתפקידים ש... מודדים אותך ועומדים את ההחלטות שלך, ויש שורה תחתונה, אתה יודע, בניגוד להרבה מהמשרדים, שאתה יכול לשבת שם, לרוות שם 3 ו-4 שנים, אף אחד לא ידע אם היית שר טוב או לא טוב, כי אתה יודע, כאן יש לך מדדים אובייקטיביים, שעל פיהם ההחלטות שלך נמדדות, ויודעים אם אתה שר אוצר טוב, או שר אוצר לא טוב, אם קיבלת החלטות שעזרו למשק, בכל מדדי המקרו-כלכלה, ואו בהחלטות שהרסו את המשק.
בוא נגיד את זה ככה, הוא שר, בוא נגיד את האמת, ויש לי סימפתיה מאוד גדולה אליו, אבל הוא לא הצליח, הוא אני אומר לא, זאת בעדינות
כראש של השנה. זה אנדרסטייטמנט, אני מסכים. אני אהיה קצת טיפה יותר בוטה, יאיר לפיד כשר אוצר בתפקיד ראשון, נכשל כישלון גדול. הוא לא הצליח, הוא עשה כל מיני מהלכים, באמת חלקם הזויים, לא הצליח לשנות שום דבר, בטח, אתה יודע, לאורה, אנחנו זוכרים את המאמרים הגדולים שלו, החי העבדים, ואיפה הכסף, וכל הפתרונות כסף שהוא נתן כעיתונאי.
והגברת מחדרה, גברת כהן.
כן, ובסוף הוא מגיע לתפקיד, והתפקיד לא זה, ואז עם אחוזי תמיכה מאוד מאוד בעייתיים כשר אוצר, עם כבר כמעט, עם המע"מ אפס אני מזכיר לך, הוא מגיע למצב שנתניהו מפטר אותו. נתניהו מפטר אותו בגלל סיפור ישראל היום, אותו,
כן.
את ציפי לבני, ותופס אותו במצב פוליטי מאוד מאוד בעייתי, כי הוא אחרי כישלון כשר אוצר, עם פיתורים, כמעט, הייתי אומר, מודח בבושת פנים מהממשלה, הוא מגיע לשפל גדול, ואני אומר לך שדווקא בנקודה הזאת, התגלה לימים מה שבאמת, אתה יודע, אני אומר, דווקא מהשפל הזה, הוא היה לדעתי עם 6 מנדטים כשנתניהו פיטר אותו, הוא היה עם 5-6 מנדטים, עם כהונה לא מוצלחת כשר אוצר, עם מישהו שעבר פיתורים, ועם מערכת בחירות בפתח ב-2015, ואז מהשפל הזה הוא מתחיל להילחם, ואני אומר לך שהיציאה שלו מהשפל הענק שהוא נמצא, שהוא היה מצוי בו אז, מלמדת שהאיש הזה קורץ מחומרים חזקים.
אני רוצה לומר לך דבר אחד, אם אני לרגע בא לימים אלה וחוזר על הימים שלך אל מה שאתה מתאר, תשמע, מעטים הם אם בכלל ראשי הממשלה שבשנתם הראשונה, אני כבר לא מדבר על קדנציה הראשונה, שבשנתם הראשונה הצליחו, והוא שר, הוא היום ראש ממשלה, אוקיי? ואת זה ראינו כבר מתחיל את הניצנים האלה בתקופה שאתה מתאר, שהוא, תשמע, עושה כראש ממשלה זמני, עבודה לא רעה בכלל, אני לא רוצה עכשיו, אתה יודע, לתת או לקשור סופרלטיבים מעל ומעבר, אבל אני מסתכל מול ראש ממשלה, ראשי ממשלה, שאנחנו מתהדרים בשמם ונושאים אותם, אתה יודע, על כפיים, לא רע, ממש, גם בשדה הביטחוני, גם בשדה הכלכלי, המצב הוא לא רע בכלל, וזה ראית שהוא קורץ, הוא כן קורץ מחומר של ראשי ממשלה, וזה בקע ממנו לאט, לאט, לאט. ואתה צודק, ההתרסקות הגדולה שלו לקראת בחירות 2015, ועלייתה המטאורית של העבודה, זאת אומרת, יש כאן, שוב, אותם כלים שלובים של המעבר מיש עתיד, הרי זה שוב, לא גלשו כן, מיליונים, לא,
אותה
זה לא היה מעבר מצד אל צד, המעבר
מסביר.
היה בתוך הגוש, עברו מיש עתיד, עברו לעבודה, לאיחוד עבודה ציפי לבני, לצערי לא ידענו, אנחנו כמפלגת העבודה, לנצל ולהבין את הרגע, לא הקשיבו לי כרגיל, שוב אמרו לי שאני רק מבלבל את המוח, ולא אמרתי להם, אתם צריכים להבין, זאת קוניונקטורה, ואם זה חוזר הפעם הזאת ליש עתיד, ההצבעה של האנשים האלה נגמר, כמו שאומרים אצלנו רחת פלסטין, זה הסיפור, וכך היה.
אני רוצה אבל לדבר משהו שהוא מאוד מאוד דרמטי בחיים הפוליטיים של יאיר לפיד, היחסים שלו עם המפלגות החרדיות ועם החרדים בכלל. יאיר לפיד כאמור התחיל את הקריירה שלו כאדמור חילוני. הטייטל שלו, הדגל הראשי שלו היה שוויון בנטל, והדרישה שהחרדים ייצאו לצבא, וכניסה יותר מסיבית למעגל העבודה ולימודי ליבה. זה היה הטייטל שלו, ואני עוד זוכר בקדנציה שלו כשר אוצר את האימות המאוד מאוד מתוקשר שלו עם משה גפני, הוא יושב על, הוא על דוכן הכנסת, ומשה גפני וכל החרדים שם צועקים, כי הוא היה הסדין הכי אדום, כמעט כמו ליברמן היום לחרדים, והייתה שם אמירה של יאיר לפיד על הדוכן לעבר משה גפני, אדוני, אנחנו הפסקנו לקבל ממך הוראות, בוא נשמע את האימות הזה בכנסת.
דבר היחיד שקרה, חבר הכנסת גפני, זה שאתם לא בקואליציה. זה נקרא דמוקרטיה, חבר הכנסת גפני. ואני לא שואל אותך על מה אני מדבר או על מה אני לא מדבר, אני לא מקבל מכבודו הוראות. המדינה סיימה לקבל מכבודו הוראות, בגלל זה אתה כבר לא יושב ראש ועדת הכספים, כי נמאס לנו לקבל ממך הוראות.
אחרי ששמענו את הקטע הזה, שוב, נכון הוא אדמור חילוני, אבל שם הוא קצת התבלבל, אני חושב בעיקר בגלל מערכת היחסים שהוא הצליח לייצר עם בנט, ברית האחים.
נכון.
והוא לרגע היה נדמה לו שהנה הוא הולך לכבוש את הפלח בתוך הימין, שהוא כל כך זקוק לו שיכול להביא אותו לנקודת להיות ראש הממשלה, ואומנם הוא ראש ממשלה עכשיו, וראש ממשלה זמני, ואולי אפילו יהיה גם בתקופת מעבר נוספת, לך תדע איך תראיין את תוצאות הבחירות שבוע הבא.
אבל בואו אני אספר לכם על מהפך שחל בו בכל מה שקשור לחרדים, ואני עבדתי עם אריה דרי כמה שנים, אני מכיר את זה מקרוב. אני מכיר מקרוב את הניסיונות הגדולים שלו להוריד את הטונים מול החרדים, לפייס אותם, להפסיק להתעמת איתם, וכי הוא כנראה הגיע למסקנה שבלי קואליציה עם חרדים,
מה זה הגיע למסקנה? הוא לא... אף מפלגה לא יכולה,
אבל זה קורה מתי? זה קורה אחרי אימות מאוד 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 קשה, לפני מערכת הבחירות של 2015, באולפן חדשות 12, בינו לבין יושב ראש שס, אריה דרי, בואו נשמע את האימות הזה.
לפני שרצת לפוליטיקה, לא היית מדבר איתי ככה, היית יושב איתי בבתי קפה, והיינו חברים. מאיפה הבאת את זה פתאום?
אריה, אין חיה כזאת שאתה תגיד לי דעתך, ואז תגיד בואו לא ניכנס לזה. בואו ניכנס לזה. כן, אתה עבריין מורשע. אני אין לי בעיה עם זה, אני חושב שצריך לשקם אותך, אני חושב שצריך לעזור לך. אני חושב שאתה...
אתה תשקם אותי?
ברגע,
מאיפה ההתנסות שלך? מי אני אשקם אותך? מי אתה?
אני רק אומר דבר אחד. אל תחזור לפוליטיקה.
תשקם את...
אל תחזור לפוליטיקה.
אתה לא תגיד לי, תסלח לי, אני לא פונה אליך, אני פונה לציבור שרוצים שאני אחזור לפוליטיקה.
אני אומר לכם, בשס אומרים שהאימות הזה הביא שני מנדטים לשס. אני מזכיר לכם, היה אז קרב קשה מאוד לפני בחירות 15 בין מפלגתו של אריה דרי שס למפלגתו החדשה של אלי ישי. היו שם בסקרים כמעט תיקו. האימות הזה, במה שנתפס בעיני השסליקים כהתנסות שאין דומה לה, שהוא בא ממרום מעמדו ואומר לו, אני אשקם אותך, עזרה לשס בצורה דרמטית, אם לפיד היה יודע כמה זה עזר לשס.
כמו ש... אבל לא, אבל זה... זה כמו שזה עזר ליאיר.
לא, יא. לא, אני אומר לך, לא, ליאיר, ליאיר לפיד, הוא הבין אחרי זה, ואני יודע את זה מקרוב. הוא הבין אחרי זה שהוא לא יכול. הוא הלך, אגב, אחרי הבחירות של 2015, נתניהו הקים ממשלה, לפיד הלך לאופוזיציה, ואז הוא מבין שהוא חייב לשנות הגישה שלו כלפי החרדים, כלפי המפלגות החרדיות, כי בלעדיהם יהיה
אפשר.
לו קשה, כמעט בלתי אפשרי להקים מפלגות. ואז אתה רואה בכל הקדנציה הזאת מ-2015 עד 2019 הורדת טוני מול החרדים, ואני אגיד לכם יותר מזה, אני לא אפרט, המון 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 שליחים מגיעים מטעמו לסביבה דרי, לדרי עצמו, בוא נשב, בוא נתפייס, בוא ננסה להגיע להבנות, הוא גם מדבר אליהם אחרת, כשהוא רואה שאם דרי זה לא הולך, הוא מנסה דרך חברים במפלגת יהדות התורה, לא הולך לו עם ליצמן, שלא מוכן לסלוח לו על אותה קדנציה של 2013-2015, שהחרדים ראו בה את אחת הקשות ביותר מבחינתם, מבחינת החיים שלהם, הילדים שלהם, המוסדות שלהם, אבל אז ובשנים האלה, לדעתי עד היום, הטונים כלפי החרדים ירדו דרמטית, הוא עושה כל דבר וכל שלאל ידו לפלס מסילות לליבותיהם של החרדים.
ברור לו הדבר הבא, הוא היום ראש ממשלה בזכות קולות ימין. זאת אומרת, צריך להגיד את זה, בנט וליברמן שייכים טבעית לגוש הימין, אנחנו מבולבלים, והרבה פעמים זה קורה גם לפרשנים, וזה קורה גם לחלק מהציבור, שלא מבין שבעצם גוש השינוי הוא בעצם לא גוש טבעי, הוא גוש, הוא אומר רק לא ביבי, זה לא גוש שהוא טבעי לו, זאת אומרת, הימין, מפלגות, הרי זאת הטענה שעוד תלמד באוניברסיטאות, איך נתניהו ויתר על הקדנציה, הזו והיה מוכן שיהיה בנט ראש הממשלה, ואולי אפילו יאיר לפיד, ולא יהיה מישהו שהוא יזוז הצידה, ויהיה מישהו אחר, כי היום הימין ברק, הוא למעלה מ-70 מנדטים, בעוצמה שלא הייתה כדוגמתה, ולכן זו ההוכחה, הוא גם יודע היום, שהוא לא יכול להישען לנצח. עכשיו תראה, כל הסיטואציה השתנתה, אין לו את בנט, יש לו במקרה הטוב את ליברמן שגם נחלש לפחות על פי
אגב, הוא וליברמן זה הציר שהקימו עליו את הממשלה.
נכון, ובסיטואציה הזו, אם הוא צריך, גם אם הוא לשיטתך מקבל יותר מנדטים מהליכוד, לא בטוח בכלל שהוא מצליח להקים ממשלה.
איתן, ברשותך, בוא נקפוץ קדימה למערכות הבחירות שהתחילו באפריל 2019, ולצערנו הרב אנחנו מצויים עדיין בתוך המשבר הפוליטי.
אתה יודע מה אני אומר, סליחה, שיש היום חברי כנסת, אוקיי, שהם כנראה יהיו במצב של עוד מעט יותר קדנציות ממני, הם 3 שנים, אבל במספר קדנציות הם כבר יותר ממני, שאני 20 שנה.
הצעירים, אני יודע, 20, שכבר מצביעים בפעם החמישית. אבל אז הוא מגיע למסקנה שהוא חייב להתחבר לקראת בחירות 2019 עם בני גנץ, והוא לטעמי עושה אז את אחד הוויתורים הגדולים ביותר בקריירה
והחכמים,
שלו.
והחכמים.
מוותר על האגו שלו, מוותר על החלומות שלו, מוותר על כל השאיפות שלו, ומסכים להיות מספר 2 לבני גנץ, כדי להקים באמת מפלגה גדולה שתתמודד ראש בראש מול הליכוד, וכאן הוא בעצם
מגשים את חזונו של אריאל שרון להיות על הגלגל.
להיות על הגלגל, אבל, וזה דבר נדיר אצל פוליטיקאי, אני מנסה לחשוב, נגיד על נתניהו, מסכים לוותר למישהו מהליכוד, או מישהו מאיזו התארגנות פוליטית גדולה, ולהיות מספר 2, כאן הוא מוותר על כבודו, ומפלגה הרבה יותר גדולה, ומפלגה הרבה יותר מרושתת, כמו שאמרנו, עם המון המון פעילים, מבטר, וניגש לבחירות כמספר 2 של בני גנץ, בתחילת סגת הבחירות הלא נגמרת, שמסתיימת באמת עם תוצאה מדהימה, אבל עם טקו פוליטי, שבגלל 1400 קולות שלא היו לבנט, חסרו לבנט, נגררה למפלגה, לבחירות
נוספות, כן.
אתה יודע, אבל לסיום, אנחנו כבר ממש מקרים לסיום, אני רוצה לשאול אותך, דווקא אותך, אחד לטעמי, הדברים שהכי אופייניים ליאיר לפיד, זה הדרישה שלו לנאמנות
טוטלית.
מוחלט, טוטלית. עכשיו, לך יש חבר, קוראים לו אופר שלח, הוא היה בשר מבשרו, הוא הקים איתו את המפלגה מהגרעין הקטן שייסד את מפלגת יקטין.
הוא היה גם השכל במפלגה במידה רבה.
הכל טוב ויפה.
אני מרשה לעצמי לומר.
וזה לא רק מגרעין המייסדים הראשוני, גם חבר אישי מאוד מאוד קרוב, זאת אומרת, חבר שלו וחבר גם שלך. ואופר שלח החליט לא לפני הרבה זמן, שמספיק הוא רוצה לקרוא תיגר על מנהיגותו של יאיר לפיד, המנהיג באמת הבלתי מעורער, ולדרוש דבר שהוא אלמנטרי בכל מפלגה בארץ, בעולם, לדרוש פריימריז.
תראה.
ואופר שלח, אין לי מילה אחרת להגיד, זה ממש ראשו נערף. הוא, בגלל הדרישה לפריימריז, לא להגיד להדיח את המנהיג, בואו נלך לפריימריז, נכניס כוחות חדשים, נכניס מפלגדים חדשים, נבריא את המפלגה, זה רק ייתן לה בריאות פוליטית, הוא דח... ואתה יודע, חברים מספרים שעד היום אופר שלח, אותו חבר שלך מגדוד 202 של הצנחנים, לא התאושש, וכל זה נגרם בגלל הרצון של לפיד לנאמנות מוחלטת, נאמנות אין קץ.
תראה, זה יותר מזה. אופר, תשמע, במידה רבה, יסלח לי ראש הממשלה, הפעיל על יאיר במידה רבה בהמון מתכונותיו. צריך גם שהדברים האלה יאמרו. הם חברים קרובים, אבל אני בטוח שכל לילה, כשהוא דיבר עם רעייתו לי, הם הזכירו, ואתם, כמו שפוליטיקאים אומרים, ראית, הוא אמר, הוא זה, הוא פה, הוא שם. תראה, אני הייתי מאלה שחשבו בהתחלה שאופר עשה מעשה נכון, כי תשמע, זה מבלבל מה שקורה בימים אלה, כי הסיטואציות הפוליטיות נטרפו לא בגלל יאיר, אלא הם נטרפו יותר בגלל נתניהו ומערכת היחסים שהיו. כי מה בעצם אופר אמר? מעבר להתחייבויות שאנחנו התחייבנו גם בתוכנו, שבשלב מסוים אתה הולך לבחירות ומקים מפלגה דמוקרטית שיש בה בחירות פנימיות, ואופר גם רצה להגשים את עצמו, כמה אתה יכול לצגן מפקד חוליה מצומצמת, אוקיי? והוא ראה גם והאמין נכון לאותו רגע, וזה היה נכון גם.
כן, אבל שאין... מה נכון, איתן, לא, אתה מתווכח עם
לא,
תוצאות.
לא, 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 תן לי, לא.
איתן, השורה התחתונה שהוא בחוץ, מפרשן כדורסל
לא,
בערוץ הספורט.
אני מנסה לרגע, תקשיב. אתה נוגע בבדיעבד. באותה נקודת זמן שאופר מקבל את ההחלטה, זה נראה, לא, נראה לא רק בעיניו, אלא בעיני רבים וטובים, שגם בעד יאיר וגם בעדו, שנראה שהמעשה של עופר הוא מעשה שעשוי להציל את יש עתיד שמדשדשת. נכון. כי אף אחד, זאת הנקודה.
כן, אבל איתן, איתן, בדבר אחד אנחנו מסכימים, דיעבד לא בדיעבד. נכון. קריאת התיגר הזאת, אפילו לא קריאת תיגר, הרצון לפתוח את המפלגה לפריימריס, לדמוקרטיה, הקריאה הזאת גרמה לסיום הקריירה של אולי חברו הטוב ביותר של יאיר לפיד, וזה רק מעיד, אני לא רוצה להזכיר את עדי קול, שגם כן היא בכלל,
ניסתה
בצייצה. צייצה שלא במשמעת, מצאה את עצמה בחוץ, אישה מוכשרת, זה רק מלמד, ואולי אתה יודע, פוליטיקאים אחרים יכולים ללמוד מזה. הדרישה לנאמנות היא מוחלטת, ואולי זה ערובה להצלחה, להצלחה הזאת של יש עתיד, שהיום נוסקת במנדטים, אולי זה מה שצריך, אנשים, ואתה יודע, יש שם משנה לראש מוסד, ויש שם ראש אגף חקירות, ויש שם ניצבים במשטרה, וכולם מבטלים דעתם מפני המנהיג.
אדון ברק סרי, חברי, תקשיב, זו אחת הדבר, תשמע, אני רואה את מסתכל על המפלגה הזו, והוא ראש ממשלה, ואפילו בעיניים ראש ממשלה, לא רע בכלל. אבל כשאני מסתכל על האנשים שראו עד אתמול את הלבן בעיניים של כל מיני אויבים גדולים, והם, אתה יודע מה, כאסקופות נדרסות אל מול יאיר לפיד, אתה יודע, אני אומר לעצמי, וואו, תזכור, חלק מהרס הדמוקרטיה, זו הרודנות שהשתלטה על הפוליטיקה הישראלית.
אבל אני לא רוצה... זה ויכוח אחר, שיכול לפתוח לנו דיון שלם.
נכון.
אתה יודע, מצד זה
שווה דיון.
יבואו אחרים ויגידו לך, אין אפשרות לנהל מפלגה ללא הרודנות הזאת. ואתה יודע, אהוד ברק היה תמיד אומר, מבחן השורה התחתונה, בשורה התחתונה הוא הצליח.
יקירי, המדינה הזו רוב שנותיה חייתה עם מפלגות שהייתה בהן דמוקרטיה מלאה, והגענו רחוק מאוד.
100%, לדעתי, נושא לפרק שלם נוסף, מה עדיף, מפלגה פתוחה, עם ויכוחים, עם מלחמות, עם מאבקים, או מפלגת יש עתיד, עם איש אחד שקובע הכל, שאלה מצוינת, איתן היה לעונג הרגיל.
גם לי היה כרגיל
לעונג. תודה רבה.
תודה, תודה. ניפגש בפעם הבאה.
ניפגש בפעם הבאה.
היינו שם. איתן כבל, ברק סרי. 103 FM